עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
טוב, נראה לי שיש לנו שאלה אחת מאוד חשובה, וזה איפה תומי? סתם. אז תומי פה לא איתנו, הוא נאלץ להיעדר מהפרק המיוחד הזה, וזה חבל, כי דווקא נראה לי שבפרק הזה היה לו הרבה מה לתרום, כי נמצאת איתנו כאן נטלי תשובה. היי.
אהלן.
מה שלומך? תודה שבאת.
תודה רבה לכם.
בכיף. אז נראה לי לפני שתבינו למה חשוב היה לתומי להיות כאן, והוא מסר את התנצלותו, תספרי קצת על עצמך ועל הסטארט-אפ שאת מובילה. זה נראה לי, כולם יבינו אחרי זה למה תומי הוא המומחה.
אחלה. אז אני נטלי, בת 27, מראשון לציון, 4 אחים גדולים, ובערך בגיל 14 מצאתי את עצמי זולגת לתחום של מדעי המחשב. הגעתי לאיזושהי תוכנית של תואר ראשון במקביל לבגרויות ולתיכון.
מה זה בר אילן?
זה כמו, זה בראשון לציון, זה נקרא אלץ, אקדמיה לפני צבא. ואז מצאתי את עצמי, זה תוכנית נורא נורא טובה, כי אתה לומד בכיתה שכולם בא באותה גיל. כלומר, כולם בגילך, אתה לא לומד עם אנשים בני 20 פלוס, וכשאתה בן 14 זה מאוד משמעותי.
אוקיי, אז אתה כאילו במקביל התיכון גם עושה תואר עם בני גילך.
נכון.
שזה נשמע כאילו מאוד פשוט, אבל...
בגיל 17 בערך מתחילים to blend עם שאר האנשים. לא יודעת אם גאון, אבל צריך שיהיה לך איזשהו זמן פנוי ואיזושהי קלות, כן, לעשות את זה במקביל.
אוקיי.
כלומר, צריך to take it easy ולנסות למקבל. אז ככה הגעתי בעצם לתחום, סיימתי את התואר לפני הצבא, ואז...
תואר במדעי המחשב.
מדעי המחשב, כן. סיימתי בגיל 18 וחצי בערך, התגייסתי ל-8200, אחת היחידות הטכנולוגיות, ושם בעצם התחלתי לעסוק בסייבר. ולו-לבל דיבלופמנט, והרבה מאוד סייבר. ובעצם משם התחילה...
כמה זמן היית ביחידה?
כמעט 3 שנים.
אוקיי.
ואז הגעתי לסלברייט, חברה שמתמחה בשחזור מידע מחוק ומוצפן מטלפונים ניידים, בעצם על ידי פריצה לטלפון. נשמע קצת רע, אבל לי היו חוויות מאוד מאוד טובות בסלברייט, בין אם זה סיוע במקרים כמו הבר נוער, או הפיגוע בסן ברנדינו, או הרבה מאוד פרשיות בארץ שיצא לי, כשאחרי זה כבר ניהלתי צוות המחקר בסלברייט, אז יוצא לך לעבוד עם שוטרים, ואתה מבין ש... הראיות שאתה מחלץ עוזרות להרשיע פדופילים, human trafficking, אז בעצם offensive cyber פתאום קיבל אימפקט מאוד משמעותי. זה מה שמשך אותי לזה, מלבד האתגר הטכנולוגי, מן הסתם, של לפרוץ לדווייס שהוא מאוד מאוד מוגן, אנדרואיד, לינוקס, קרנל. אז זה מה שעשיתי. סיימתי תואר שני במדעי המחשב.
תוך כדי, החווה קטנה.
תוך כדי, לקח זמן, אבל לא בשנתיים, לא בשנתיים, אבל בבר אילן. ותוך כדי ככה, כן, המשכתי גם ל-NSO, העמקתי בעצם את ההבנה שלי בתקיפות, באקספלויטציה.
NSO למי שלא מכיר?
NSO, כנראה בישראל כולם מכירים.
נכון.
חברת סייבר התקפית, כנראה מהחזקות בעולם, בשוק הפרטי. פורצות מרחוק לטלפונים בגדול כדי להביא מידע מודיעיני, משמש בעיקר לעצירה של טרור, פיגועים, כמובן שעושים גם שימוש לרעה בטכנולוגיה, ועל זה היו הרבה פרסומים. זו דילמה קצת, אני אישית הרגשתי שאופנסיב סייבר לפחות בישראל עושה יותר טוב מרע, ושזה דרך יחסית טובה לעשות אימפקט עם טכנולוגיה.
כן, ובסוף זה גם טכנולוגיה שמקורה, והנרטיב המרכזי שלה הוא נראה לי התעשייה הביטחונית כאן. אז בסוף קשה להתווכח עם זה שגם אם המימושים והיישומים הם לפעמים שליליים, בבסיס הידע והקניין הרוחני נצברים למטרות טובות.
נכון, גם עובדים מאוד בצמוד עם מערכות הביטחון, 8200, כלומר, זה הכל מאוד מאוד מתואם. ואכן זה יכולות, מייצרים יכולות מאוד מאוד חזקות, שוב, כנראה מהמתקדמות בעולם. ואז בעצם רובן משמשות לטובת מדינת ישראל, וגם אם צריך, אז יש עזרה.
אוקיי. אז מה עשית ב-NSO?
אז ב-NSO בעצם הייתה תמיכה באייפון, לא הייתה כל כך תמיכה באנדרואיד. הספשלטי שלי זה לינוקס קרנל ואקספלויטציות שהן נחשבות מסובכות, מורכבות. מה שנקרא לעצב את הזיכרון ורייס קונדישנים, וצריך הבנה מעמיקה באיך מערכת ההפעלה עובדת. אז בעצם הגעתי כדי למצוא מה שנקרא זירו דיי, שמאפשר בעצם...
מה זה אומר זירו דיי?
זירו דיי זה אומר למצוא איזשהו בג או חולשה בתוכנה, שלא ידועה לאף אחד, ולכן אתה יכול לנצל את החולשה הזו כדי להשתלט על המכשיר, מבלי שהיצרניות, גוגל, אנדרואיד, אפל, מכירים ויכולים לתקן. בניגוד ל-One Day, שזו חולשה שפורסמה כבר, למשל בבלק הט, כנסים של הקרים, ואז היצרניות יכולות לייצר פאץ' ולהתקן את התוכנה. Zero Day זה ה-Holy Grail של חברות אופנסיב.
ברור.
כי כל עוד זה עדיין נחשב Zero Day.
ושל גופים ביטחוניים.
נכון. כי כל עוד זה Zero Day, אז בעצם אתה יכול להמשיך להשתמש בזה עד שזה מתגלה ונהפך להיות One Day. ובעצם משם מתחילה הספירה, עד שהעדכון יוצא לשטח, והדווייס הוא כבר לא פרוץ.
ואת בעצם היית אמורה למצוא חולשות כאלה? איפה?
בעיקר בלינוקס קרנל, בעיקר באנדרואיד. ולמצוא את החולשה, האמת, זה החלק, הוא לא קל, אבל הוא החלק היותר קל לדעתי ממה שמגיע אחרי זה, שזה האקספלויטציה.
בעצם יישום של... בגדול, דרך פריצה ושיבוש של המכשיר, דרך אותה חולשה.
נכון, זה בגדול איך אתה ממנף את הבאג הקטן, ובדרך כלל מאוד 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 שולי שמצאת בתוכנה, כדי ממש להגיע למצב שאתה שולט במה המכשיר מריץ, יכול לחלץ מידע, יכול...
אפשר לתת דוגמה למשהו שכבר התגלה בעבר? לא חייב להיות דווקא דרך NSO. דוגמה תיאורטית, כן? קונספטואלית, שכולנו נבין מה זה אומר.
זה ברמת הקוד או ברמת
לא צריך להיכנס לביטים, אבל מצאנו חולשה שזה מדבר עם זה, ואז הוא שולח לו משהו שהוא לא אמור לשלוח.
אז זה חולשות ברמה הרבה יותר נמוכה מזה. למשל,
ממש לא ברמת התוכנה.
ברמת התוכנה, אבל ברמה של, יש למשל פקטת בלוטוס או וי-פיי, ויש קוד שאמור להעתיק את המידע שהגיע מהאוויר, ולשים אותו באיזשהו באפר בזיכרון של המכשיר. עכשיו, למשל, המפתח לא בדק בדיוק כמה בתים הוא מעתיק, ואז יש גלישה. כלומר, הוא דורס טיפה מעבר לגבולות הבאפר. זה בג. עכשיו, כדי באמת להצליח לנצל אותו, אתה צריך לדאוג שאתה יודע בדיוק איזה בתים אתה הולך לדרוס. אתה רוצה לשלוט בדיוק באיזה כתובת אתה תשים שם, כדי שכשהמעבד ינסה לקפוץ לכתובת הבאה שהוא רוצה להריץ, הוא יקפוץ לכתובת שהתוקף, אתה הצלחת לשים שם. וזה כבר דורש מניפולציה מאוד מאוד גדולה על ניהול זיכרון של המכשיר, על תזמון של מה לשלוח, מתי לשלוח, כדי שכל הכוכבים האלה יסתדרו בעצם, שבשנייה שתחליט לתקוף, באמת תקבל הרצת קוד על המכשיר.
דוגמה מעניינת. מי שלא הבין, אז אנחנו ניתן את הטלפון של נטלי ותקשרו אליה אחרי זה, והיא תסביר לכם. אז אחלה, אבל וזה מוביל אותנו בעצם כל הדבר הזה ומה שעשית ב-NSO למה שאת עושה היום, אנחנו לא נגענו בזה עדיין.
נכון.
אז ספרי לנו שנייה, איך קוראים לסטארט-אפ שלך, מה הוא עושה במשפט, וקצת על הסטטוס שלכם.
אחלה. אז לסטארט-אפ קוראים סטרנום. מה שאנחנו עושים במשפט זה IoT Security. אנחנו יודעים לספק פתרונות אבטחה למכשירי IoT, כשהייחוד שלנו שאנחנו ממש ממגנים את המכשיר עצמו. לא את הרשת ולא איזשהו גילוי אנומליות, אלא ממש עצירה של תקיפות, של תהליך האקספלויטציה, בזמן אמת על המכשיר.
אוקיי. כמה גייסתם?
גייסנו 2.5 מיליון דולר.
וכמה עובדים אתם?
אנחנו 8 עובדים היום. רובנו באמת מגיעים... מ-8200 ועולמות הסייבר, משרדי ראש הממשלה ואופנסיב סייבר ודיפנסיב. ואנחנו מנסים לשלב באמת בין הידע העמוק הזה באיך תוקפים מכשירים לבין הידע העמוק בפיתוח של אמבדד, לייצר מנגנוני הגנה שגם יהיו מספיק יעילים כדי להיות מסוגלים לשבת נגיד על קוצב לב, על משאבות אינסולין.
אז בואו נלך באמת 3 צעדים אחורה, את מרימה לי פה להנחתות. מכשירי IoT, מה זה בכלל?
זה מאוד, זה
לפני, מאוד. עזבי, למה צריך להבטח את זה? מה, אנחנו מאבטחים מכשירי IoT.
כן.
מה זה אומר?
אז כל מי שתשאל יגיד לך משהו
לא
אחר.
לא מאבטחים, מה זה מכשירי IoT?
כן, אז זו הגדרה שהיא לא לגמרי ברורה, אבל בגדול
אפשר
להתייחס לזה על דרך השלילה. אם אתה לא מחשב ואתה לא PC, כלומר, ולא סרבר, ולא מכשיר טלפון.
ואתה משדר לאינטרנט?
ואתה משדר, אתה מחובר באיזושהי צורה, בבלוטוס, אפילו בערף אתה יכול לחשב מכשיר IoT.
הבנתי.
אז מה שזה
שזה
אומר
כאילו שנייה במטה פילוסופיה של עולם ה-IoT, זה מה שנקרא, כל מה שמתחיל להיות מחובר לאינטרנט, שהוא לא מכשיר יישומי המוכר לנו, המוכר לאדם.
נכון.
כולם בטח חושבים על המקררים ומעבררים ומערכות עברור וזה, אבל אנחנו גם מדברים באמת על קוצבי לב בעולמות של רפואה, שמשם התחלתם לדעתי.
נכון.
וכדומה.
כן, הפשן הראשוני שלנו היה בעולמות הרפואה, שה-IoT ממש עושה שינוי אדיר בעולם המדיקל, כי פתאום אתה יכול לטפל מרחוק במטופלים. יש closed loop בסקרת, שבעצם במקום שאתה תמדוד לעצמך את רמות הגלוקוז ותחליט כמה אינסולין לתת, יהיה משהו לבד בענן שיחליט בשבילך את זה. כל הדברים האלה דורשים
שמשדר לתוך מכשיר, תוך גופי שיושב אצלך.
כן, כן. אבל אז פתאום זה נורא מפחיד אם מישהו יתקוף את הדברים האלה.
כן.
ותמות
מהרעלת סוכר.
כן. אני, בגדול החלום שלי, כשהייתי מאוד קטנה, היה להיות רופאה. אז
זאת אומרת, זה פגש אותך גם במקום עמוק.
מאוד. כלומר, משם התחלנו. התחלנו בניסיון להפתח את מכשירי המדיקל דווייסס, כי היום יש הרבה פתרונות שמאבטחים רשתות של בתי חולים, אבל אף אחד לא מאבטח את ה-Deep Brain Stimulation Devices, משאבות אינסולין וקוצבי לב, ובעתיד גם הרבה מאוד מכשירים שמנטרים אותך.
וכל הדברים שכולנו מכניסים לתוך הגוף, הם היום משדרים אחורה, והם פריצים.
נכון.
אז משם התחלתם, ואנחנו אמרנו, קצת עברנו ל-IoT, נכנסנו למדיקל וכו'. מה זה אומר להבטח מכשיר IoT? להבדיל מלהבטח את הרשת גם, כמו שציינת.
אוקיי. אז יש לך את הקוד שרץ בתוך המכשיר. קח את הדוגמה שנתתי מקודם, אם המפתח או השתמש בספרייה, נגיד, שהיא third party ויש בה חולשה, או שכתב קוד שיש בו בג, עכשיו אני יכולה מרחוק, למשל באמצעות אפליקציה זדונית בטלפון, לשלוח פקטת בלוטוס, שתנצל את המכשיר הרפואי שלך בבית, דרך אותה פקטת בלוטוס שמטריגה חולשה בדווייס. זה משהו שהוא להפתח את המכשיר, אומר לזהות את הניסיון הזה של התוקף לנצל בג במכשיר, ולעצור את זה, למנוע את המתקפה. פתרון רשת נראה קצת אחרת. זה משהו שהוא לא רץ בתוך המכשיר, מחברים אותו לרשת, הוא יודע לזהות למשל את כל המכשירים שמדברים ברשת, ואם הוא מזהה למשל אנומליה, או התנהגות רשתית שונה מהרגיל, או פתאום ניסיון ליצור קשר עם IP חשוד, אז את זה הוא יכול לזהות, אבל הוא לא יכול לזהות אם ממש קוד זדוני רץ על אחד מהמכשירים.
זאת אומרת, ברמת ממש הפקודה שנשלחת למכשיר.
ברמת ממש איזה קוד, האם זה קוד malicious שרץ על המכשיר, או את הקוד הלגיטימי של המכשיר.
ואיך אתם דואגים למנוע את זה? בכל כך הרבה סוגים של מכשירים, וכל כך הרבה סוגים של חולשות פוטנציאליות?
כן.
לי זה נשמע כמו מטריצה די גדולה לפצח.
נכון. אז בעצם, כשהתחלנו לעבוד על פתרון, הבנו וכמובן ידענו ש-IoT devices מריצים יותר מ-100 מערכות הפעלה שונות. Real-time operating system, embedded Linux, ובעצם הדרך שלנו לאפשר הגנה, אם אתה חושב למשל על אנטיווירוס, אז יש לך אנטיווירוס ל-Windows ואנטיווירוס ל-Linux.
נכון.
זה די קל. אנחנו רצינו לשים משהו על המכשיר, למרות שהשונות בין המכשירים מאוד מאוד גדולה. מה שעשינו כדי לאפשר את זה, זה בעצם ירדנו רמה אחת מתחת למערכת ההפעלה. בעצם אנחנו יודעים להתעסק במשין קוד ובינרי קוד, והעובדה שאנחנו מטמיעים את ההגנות שלנו ממש ברמת האסמבלי, ממש ברמת מה שה-CPU קורה, אז לא כל כך אכפת לנו השכבה של למעלה. וככה אנחנו מאפשרים הגנה למכשירים שהם אסנשלי מאוד מאוד שונים אחד מהשני.
הבנתי, זאת אומרת, מתרגמים את כל הפירמוור והתוכנה לשפת המקור, ליפסים ואחדים, אסמבלי.
כן, הקומפיילר עושה את זה בשבילנו, אבל כן.
אתם לא עושים את זה ידנית, בסדר, טוב לדעת. ואז בעצם על בסיס הקוד הזה או השפה הזו מייצרים הגנות.
נכון, אנחנו ממש מטמיעים את ההגנות שלנו בתוך הבינרי קוד. והאלגוריתמים שלנו, הגשנו 3 פטנטים עליהם, באים למנוע באמת סט רחב של סוגים של חולשות, שנפוצים ב-IoT devices. כלומר, זה לא שאתה יכול להעתיק את זה ולשים את זה עכשיו ב-Windows, וזה ייתן את אותה שכבת הגנה, אבל עבור IoT devices, שבדרך כלל אין איזה משתמש שיכול לגלוש באינטרנט וללחוץ על לינקים לא טובים וכדומה, ההגנות שאנחנו מספקים הן מאוד מאוד אפקטיביות לעולם ה-IoT.
בוא נדבר קצת על הביזנס. מי משלם על דבר כזה?
אז אחד הקשיים שיש לנו זה ש... זה מי משלם על הדבר הזה. כי בעצם, כפי שבטח הבנת כבר, אנחנו מאוד אינטימיים בתוך המכשיר. זאת אומרת שהמחירה שלנו היא ליצרניות, ל-OEMים. בניגוד למשל לפתרונות רשת, שאתה מוכר לארגונים, שבדרך כלל יותר גם נכונים לשלם. אז מי שמשלם על דבר כזה זה יצרניות, שרוצות להבטח את המוצרים שלהם, או לחילופין, לתת מוצר שהוא פרימיום לעומת מוצרים אחרים.
וכמה קל למכור את זה ליצרנים? נראה לי מורכב.
ליצרנים גדולים זה מאוד מורכב. זה תהליך ארוך, זה sales cycle ארוך מאוד. ליצרנים בינוניים, למשל חברות סטארט-אפ יחסית מצליחות שמייצרות איזשהו מוצר רפואי, או יצרניות שמייצרות מצלמות אבטחה, או איזשהו מוצר אחד כזה, שזה לא איזה בוש או פיליפס, יחסית יותר קל, כי זה מאפשר להם גם לקבל ויזיביליטי למוצרים שלהם, להציע מוצר שהוא יותר טוב ללקוחות שלהם, וכמובן להיות מוגנים, כי בסוף גם יש רגולציה שקיקינינג ואנשים רוצים להיות מוכנים לזה, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. צריך לשכנע שאתה לא פוגע בהתנהגות של המכשיר, וצריך לשכנע שאתה שווה את הכסף, והרבה פעמים יצרניות זה, הם החלק הכי עני בשרשרת, נכון? בשרשרת המזון. אז אתה צריך ממש להראות value, ואפילו להראות שאתה יכול לייצר value עבור היצרנית, ואז זה הופך להיות אפשרי.
אז בוא נדבר על זה עוד טיפה. את גם, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, את הרי באת מרקע מאוד טכנולוגי מחקרי,
נכון.
באיזשהו מקום, והיום את מנכלית של חברה, ואת צריכה גם להוביל את תהליכי הגיוס והביזנס. איך, איך זה מסתדר, איך זה לך ברמה האישית, ב' אם קצת את יכולה לשתף על התהליך.
בטח. אז קודם כל, אני חווה הרבה לשותפים שלי, ובראשם בועז שדלצקי, מנהל הביזנס אצלנו, וכמובן קו-פאונדר של החברה, ובעצם הוא עוזר לי להוביל את כל האופרציה הזאת, וסנשלי אחראי על הצד המסחרי של החברה. ומן הסתם אני לומדת ממנו הרבה. באופן אישי מצאתי את זה מאתגר, אני גם אדם שאוהב להתעסק בהרבה דברים, ואני מאוד מאמינה בתשלובת של יכולות ושל עולמות. אז דווקא הרקע המאוד אנליטי, ריאלי, טכנולוגי שלי, עם האלמנטים הרכים והבין אישיים שיש בעולם הביזנס, יוצאים דברים מעניינים. גם פתאום לשמוע מנכ״ל שאולי מוכר לך בצורה שהיא מאוד טכנולוגית ומאוד לא מחירתית, לפעמים זה עובד טוב, זה עובד מעניין.
את אומרת ללקוחות.
כן, כן, ממש. כאילו, כשאני אומרת להם, למשל, משהו על חולשות, אני רואה שהם תופסים את זה כאמת לאמיתה. כלומר, הם לא מרגישים שמנסים לעבוד עליהם באיזושהי צורה.
בגלל הרקע שאת מגיעה ממנו, ובגלל הידע שאת מביאה לשולחן. ובעולמות של מכירה וגיוס, את בסוף של דבר זה דברים שאת... כן עשית למיטב ידיעתי, נכון? בפעם הראשונה.
בפעם הראשונה.
איך ניגשים לזה כשלא יודעים? בואי, ככה, במטה, בסוף מקשיבים פה יזמים ויזמות, לא עשו מחירה, לא גייסו אף פעם בחיים שלהם, לא משנה מה אפילו. איך מתחילים?
עם גיוס כספים. אז למזלי, בועז עשה את זה בעבר. אז כל מה שקשור לבנייה של הדק, ושל איך ניגשים למשקיעים, ואיך מציגים את ההזדמנות, השתמשנו הרבה בידע שלו ובניסיון שלו. אני נעזרתי הרבה, קודם כל, בללמוד איך עושים את זה, להבין מה אחרים עושים, להבין גם תוך כדי הפגישות. כלומר, אני שומעת מה משקיעים שואלים אותי, מה מטריד אותם, ואני מבינה איפה אני יכולה להשתפר. כלומר, לא גייסנו כסף בפגישות הראשונות שלנו עם משקיעים. להפך, חטפנו הרבה, כאילו...
מה זה אומר חטפנו?
למה שמישהו ישלם לכם? Medical Devices Security, זה נראה לי כל כך קטן. כמה מכשירי קוצבי לב בכלל יש בעולם? הרבה משקיעים חשבו שאנחנו הולכים להגן רק על קוצבי לב. כלומר, לא הסברנו מספיק טוב את הגנריות של הפתרון. ואז לאט לאט אתה מבין שבגדול מעניין אותם אולי 15% הטכנולוגיה. ושאר הזמן אתה צריך להשקיע בצוות, באמת להמחיש למה הצוות הזה הוא הצוות המתאים למשימה.
הכי מתאים בעולם, מה שנקרא, למשימה.
כן, וגם להראות את ההבנה שלך בשוק מבחינה מספרית ולאן השוק הולך. ו...
זאת אומרת, מה גודל ההזדמנות?
נכון.
ולתאר את זה לא בזירנפין, אלא יותר במה שנקרא במקרו.
נכון.
הנה כמות מכשירי IoT בעולם.
ולהציג את הוויז'ן בצורה הכי ברורה וגדולה שאתה יכול.
מה כלומר, זה אומר את הוויז'ן?
אנחנו רוצים להיות הצ'ק פוינט של אנד פוינט סקיוריטי ל-IoT דווייסס.
הבנתי. ואז בוא נתחיל משם, ואז... כן. Okay. נעשה drilling down לזה שאנחנו מתחילים משכבה בינארית בסיסית ומבטחים רק medical devices, ואז בהמשך נעביר את זה לאימפלמנטציות נוספות.
נכון. ואז הצד השני רגוע משתי בחינות. בחינה אחת זה שהוא מרגיש שיש לך פוקוס בהתחלה ושאתה יודע מאיפה להתחיל. ומהבחינה השנייה זה שהוא מבין שהוויז'ן שלך הוא מאוד מאוד גדול והשוק הוא מאוד מאוד רחב, ולכן זה משהו שהוא יותר מגרה קרנות.
אני חושב שזו הערה מאוד נכונה לגבי גיוס מול משקיעים. אוקיי, ואז אחרי ש... בסוף מישהו משתכנע, איך זה נראה אחרי? או תוך כדי?
זה מצחיק, כי אני תמיד מרגישה כאילו עכשיו יקרה משהו טוב, ואז אני אהיה שמחה מאוד, ואז מה שקורה זה שקורה משהו טוב, אני שמחה אולי לדקה וחצי, ואז יש עוד טונה של עבודה ודברים חדשים שצריך לעשות, וכאילו זה קורה גם עם עסקאות מול לקוחות, וגם אחרי הגיוס, מה שקרה ביום שאחרי זה, אוקיי, יאללה, משרדים, אנשים, מה אנחנו צריכים? פשוט ממשיכים לרוץ.
כן. וכמה זמן, מתי השלמתם את הגיוס?
השלמנו את הגיוס לפני כשנה, ואז גם קיבלנו מענק מהרשות לחדשנות, שהוא היה מאוד יפה, כמעט מיליון דולר. ובעצם התחלנו לעבוד ולהעביר את זה מ-POC למוצר.
ואיך מדבר, אמרת שנורא קשה לדבר עם לקוחות ולמכור. איך מתגברים על זה? ואיך נראה גם התהליך אצלכם?
אז... לרוב הלקוחות אנחנו מגיעים דרך קשרים אישיים. כלומר, אנחנו מוצאים מישהו שיכול לעשות לנו אינטרודקשן, אנחנו מגייסים אנשים לאדוויזורי בורד שלנו, שזה מאוד מאוד חשוב. פרופסור רון וקסמן, למשל, הוא קרדיולוג בכיר בוושינגטון, ומכיר, למשל, את חברות המדיקל דווייס הגדולות, ובקשרים טובים איתם. אז ברגע שגייסנו אותו לחברה, כמובן על ידי לעניין אותו בטכנולוגיה ובנו, אז הוא בעצם פתח דלתות
ללקוחות פוטנציאליים.
כן, ואז מארגנים פגישה, והרבה יותר מאחת. וככה מתחילים להתגלגל.
את היום כמנכ"לית של החברה, בעצם בתהליך שעברת, את עוברת שינוי בעצמך באופן שבו את מתנהלת, או היום-יום שלך מתנהל, אל מול... לנהל צוות מחקר חולשות...
אין מה להשוות.
אוקיי. ממה רוב היום מורכב? ואיך מתמודדים עם האתגר בשינוי הזה בלהיכנס לסביבה שהיא לא מוכרת?
היום מורכב מהרבה מאוד דברים לפעמים מזויים. כלומר, אתמול מצאתי את עצמי עושה סרטון וידאו עם קריינות שלי על הסרטון, כאילו... כדי לעשות פרודקט וידאו לאחד מהכנסים שחשבנו להציג בהם. זה כאילו לא קשור לכלום, לא משהו שעשיתי אי פעם. אני לא חושבת שגם יש לי קול מתאים לזה, אבל רציתי להוכיח איזשהו משהו. אז היום מורכב הרבה מניהול ה-R&D, הטכנולוגיה, אנשים, הרבה מאוד מניהול הלקוחות, חשיבה ללקוחות, פרודקטיזציה, business models, follow-up'ים עם לקוחות או מציאת קצוות חדשים, ניהול הבורד שלנו, משקיעים, אתה יודע, כל מה שצריך.
ברמה האישית, יש דברים מסוימים שאם היית מתחילה את המסע היזמי הזה מלכתחילה, היית עושה אחרת? או את מסתכלת עליהם היום בפרספקטיבה שונה? ליזמים ויזמות שעכשיו מאזינים ואומרים, אוקיי, יש פה מישהי, עושה סייבר לאנפוינט ל-IoT, גיסוי יפה, צומחים, מתחילים לדבר עם לקוחות, אבל בדיעבד.
אז בדיעבד אני חושבת שהרבה פעמים, או חלק מהפעמים לא הקשבתי לאינטואיציה שלי, כי אני חסרת ניסיון בתחום הזה, וכי אני לא באה מביזנס, וכי אני צריך להקשיב לאנשים שכבר עשו את זה. ודווקא גיליתי שבחלק מהפעמים, כשהאינטואיציה חזקה, אתה מכיר את השוק שלך הכי טוב, ואת החברה שלך הכי טוב, ואתה חי את זה יום-יום וגם בלילה, כן. אתה חולם על זה, אז האינטואיציה שלך שווה משהו.
את יכולה לתת דוגמה?
קשה לי לתת דוגמה ספציפית בלי...
לחשוף.
לחשוף דברים שאולי אני לא כל כך בנוח לחשוף, אבל... האינטואיציה היא משמעותית. אפילו ברמת, אני יכולה לתת דוגמה, איך לנהל פגישה מאוד מאוד חשובה עם לקוח. אז אתה מתייעץ עם אנשים, למשל, שעשו את זה כבר, שמכרו מוצרי סייבר, והם אומרים דבר אחד, ואתה מרגיש, אני למשל הרגשתי שלעשות פיץ' שהוא מאוד מחירתי, לא יעבוד כל כך טוב. דווקא ספציפית בפגישה הזאת, כי היו שם אנשים טכניים, והיו שם VP R&Ds ומפתחים, ואני באה מהעולם הזה, אני מכירה כמה הם צינים לפעמים, אנשים טכניים. ואם הם מרגישים שאתה קצת מוכר להם, אז איבדת אותם. ובסוגיה הזו, בסוף הלכנו עם בעלי הניסיון, כלומר, בנינו פיץ' שהוא יותר דומה למה ש...
יותר מחירתי, יותר עסקי, פחות טכנולוגי עמוק.
נכון, ובדיעבד אני חושבת שזה היה לא נכון.
ספציפית מול אחד הלקוחות.
כן, האינטואיציה היא כמובן משתנה בהתאם לזה,
אבל כן. ברור. ואת נתקלת בזה הרבה גם באינטראקציות אנושיות, בתוך הצוותים, בתוך החברה, אין מול משקיעים, או שזה יצא לך לקרוא, זה קרה רק בביזנס, ששם ספציפית את גם באת עם פחות ניסיון. אז
בטכנולוגיה ובהובלה של R&D זה פחות קורה לי, כי זה משהו שאני מרגישה שיש לי כבר את הניסיון והמקצועיות לעשות. ואין לנו כל כך מישהו שמייעץ לנו שהוא הוא מבין בזה יותר ממני, אפשר לומר. אז במובן הזה אני תמיד כאילו מתייעצת בעיקר עם הקו-פאונדרים שלי שמגיעים גם 8200 ועם ה-R&D שלנו, והחלטות מתקבלות באופן הזה. אז אין את הסוגיה הזו כל כך.
מעניין. ואם את היום מסתכלת קדימה, לאן אתם הולכים? לאן כל זה הולך?
אז אנחנו לקראת עסקאות משמעותיות, שמיד אחריהן כנראה יגיע ראונד איי, שהראונד איי הזה יאפשר לנו בעצם להתפרס בצורה יותר טובה ברחבי העולם, מבחינת סיילס, לחזק את המרקטינג. היום אין לנו בעצם שום פונקציה כזאת. אנחנו בעיקר מבוססי R&D, ובועז שעושה מעל ומעבר בכל תחום אפשרי. אז... ברגע שנעשה את זה, אנחנו מצפים בעצם לגדילה משמעותית בתחום של להיות ברחבי העולם ו-IoT device.
אתם רוב הלקוחות שלכם הם אמריקאים?
כן.
יש לי עוד כך כמה שאלות נראה לי לסיום. קודם כל, אנחנו הרבה פעמים מדברים פה עם יזמים על זה שהרבה לפני שבונים טכנולוגיה עמוקה, צריך קודם לגשת לשוק ולדבר עם הלקוחות ולהבין בכלל מה הם רוצים.
נכון.
אצלך אני קצת מקבל את התחושה, יכול להיות שזה בטעות, שעשיתם הרבה עבודת מחקר ופיתוח, טרם בכלל ניגשתם לשוק. היה פה קצת טכנולוגיה עמוקה שחיפשה בעיה, שלא תמיד היה ברור מי מוכן לשלם עליה, יותר מאשר צורך מהלקוחות שבא ואמרו, תביאו לנו הבטחה למוצרי IoT שלנו.
כן, כנראה קיבלת את התחושה הזאת בגלל הפשן הטבעי שלי דווקא לטכנולוגיה.
אוקיי.
אבל לפני הקמת החברה קדמו שנתיים בעצם של ולידציה, שבועז ואני עשינו, שזה אמר גם לדבר עם אנשים מתוך ה-Medical Device Companies, גם לדבר עם אנשים שעוסקים ברגולציה, וגם לדבר עם סוגים שונים של, של, של אנשים בתוך החברות, כלומר, Product Security, אל מול ה-Business Units, ומתוך כל המקום הזה הבנו שעשינו את הוולידציה רק במדיקל דווייסס, זה אני כן יכולה לומר.
ברור.
ושם הרגשנו צורך מאוד מאוד חזק, שהגיע גם מתוך החברות, שאנחנו צריכים להפתח את המכשירים שלנו, בצורה כזו שתאפשר רימוט קר ורימוט מוניטורינג.
כי לשם העולם הולך.
היה גם ריקול מאוד גדול של קוצבי לב בגלל סייבר סיקיורטי, רק לפני חודש היה ריקול של משאבות אינסולין, של מטרוניק בגלל סייבר סקיורטי, שזה היה ריקול מטורף, כי הם היו חייבים לגשת ולקבל משאבה חדשה. כלומר, זה לא, אפילו לא יכולת להתקן את התוכנה.
כן, אי אפשר להוריד את כל תוכנה. כן. ממש יש בעיה בחומרה.
כן, וזה ריקול שהוא, א', כספית, הוא מאוד משמעותי, וגם הרפיוטיישן, אז הדברים האלה היו קיימים גם כשעשינו ולידציה, וזה מה שבעצם הוביל לתחושה שלנו שפתרון צריך. ואז התחלנו להבין איזה בדיוק פתרון אנחנו רוצים לתת.
איך התגבשתם כצוות? אנחנו לא ממש דיברנו על זה.
נכון. אז את בועז פגשתי כמעט כמו בנס משמיים. בכלל רציתי ללכת ללמוד רפואה. ובמסגרת הדבר הזה פגשתי את פרופסור גבי ברבש, וגם בועז עם הרשת המאוד הרחבה שלו שמע שיש איזו חוקרת שמחפשת מה היא רוצה לעשות הלאה, וביקש לדבר איתי. באותה תקופה לא בדיוק הייתי ססה לכל שיחת טלפון שהייתי מקבלת, אבל אמרתי יאללה.
איך ואז... הוא הגיע אליי, חבל, דרך גבי?
לא, הוא הגיע אליי דרך חבר משותף של שנינו שהוא חוקר.
אוקיי. זאת אומרת, חבר אמר לו שהנה נטלי פה מחפשת את זה, שוקלת ללמוד רפואה, נראה לי כדאי שתדברו. ומה בועז עשה קודם?
בועז, הוא גם הקים כמה חברות בתחום ה-Education Technology וחברת ייעוץ שעוזרת למועמדים להתקבל לתארים שניים ומתקדמים בארצות הברית. ובאותו נקודת זמן, הוא היה בעצם מנהל הביזנס דיבלופמנט ב-Time to Know, וחיפש גם הוא מה הוא רוצה לעשות הלאה. והוא למעשה הגיע עם הרעיון של Medical Devices Cyber Security. ולכן, כשהוא הבין שאני מתעניין בתחום הרפואה, אז הוא כנראה ידע שהוא יוכל למשוך אותי פנימה לתוך הסיפור. ואז בעצם נפגשנו הרבה פעמים.
ומתי את מבינה שקורה פה משהו מעבר לנפגשנו ונפגשנו?
כשאנחנו מתחילים לחקור את זה יותר לעומק. כשאני מתחילה לחקור יותר את הטכנולוגיה, אנחנו מתחילים לחקור יותר את השוק, את הוולידציה, כשאני מבינה שבאמת אין פתרון סקיוריטי טוב. כלומר, זה אפילו מעבר ל... אני רוצה להקים סטארט-אפ ולהצליח, זה ברמת ה... אני חושבת שאני באמת יכולה לפתור את הבעיה הזאת. כאילו...
ברמה הטכנולוגית.
כן, יש פה בעיה לפתור. כאילו, באמת הם צריכים את זה.
וכמה זמן כל התהליך הזה עם בועז נמשך?
התהליך עם בועז נמשך שנה וחצי, כמעט.
של היכרות ווולידציה, ככה בחברות, כשאת עוד בעבודה שלך והוא עוד בעבודה שלו.
כן, ובלילה אנחנו...
ומתי עוזבים? ומתי אומרים, זהו, הולכים על זה? פול טיים? פול גז?
אז אני מתחילה לדבר עם חברים. מ-8200, NSO, מתחילה לצרף אותם למאמצים. מתחיל להיות מעניין. אנחנו מוצאים בעיות. אנחנו עושים ערבים... משותפים של איך אנחנו הולכים לבנות את הקווים הבסיסיים של המוצר שלנו. עד שמגיע רגע שאנחנו מבינים שהחוסר בזמן מונע מאיתנו לרוץ קדימה. אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לשים על זה את כל מה שיש לנו, והם מתפטרים והולכים לגייס כסף.
כמה אנשים הייתם שהתפטרו ויצאו לדרך?
אז היינו 3 אנשים שהתפטרו עוד לפני שהיה כסף, ועוד 2 שהצטרפו מ-day one.
כמו שנקרא, צוות ההקמה כזה.
נכון.
ו3 שותפים.
נכון.
מי השותף השלישי? לא הזכרנו
אנחנו,
אותו?
אנחנו 4 שותפים.
4 שותפים.
אחד מהם פשוט היה לו מחויבות גדולה לחברה שהוא עבד בה, ולכן הוא לא התפטר.
הבנתי. אז מי השותפים? רק בוא נזכיר.
אריק פרבר וליאן גרנות.
אוקיי. בסדר. וכולכם מכירים מהשירות המשותף?
אז אני מכירה את ליאן מ-NSO. הוא היה לפני זה ב-8200, אבל במרכז שונה משלי. ואת אריק אני מכירה way back מאותו צוות, ביחידה.
מגניב. עוד ככה משהו לסיום, לפני שאנחנו חותמים את הפרק, למי שמקשיב או מקשיבה?
בעיקר שזה קשה. זה מאוד קשה. יש הרבה אתגרים.
זאת אומרת, אנחנו יושבים פה מחויכים, אבל זה לא...
כן, נראה לי שאנחנו מחויכים מדי... לאור הקשיים שיש בתהליך הזה. תהיו חזקים.
אוקיי. נראה לי בנימה אופטימית זו. נטלי, תודה רבה.
תודה רבה.